טוב, אנחנו בפרשת ויחי, מסיימים את ספר בראשית, ושמחת סיום ספר. פרשת ויחי מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון מתאר את ה... שני דברים, בתוך החלק הראשון אני מכליל שני דברים שהם לא באותו רגע. אחד זה השבועה שמשביע יעקב את יוסף שיקבור אותו בארץ כנען, בחברון. והעניין הגדול עם הבנים של יעקב, של יוסף, מנשה ואפרים, בחי יברך ישראל. לימור, שמחה, אלוהים, כאפריים, כבנשה. כלומר, תחילת הפרשה מתעסקים עם יוסף. סוף הפרשה מתאר את המסע של הקבורה של יעקב. המסע הזה מתואר באריכות, והמסע הזה עובר במקום שנקרא גורן האטד אשר בעבר הירדן. זה מעניין, כי זה מאוד מזכיר את הדרך שבה עם ישראל לימים ייכנס לארץ, מעבר הירדן לכיוון ארץ ישראל. קצת מוזר. למה הם עושים מסע כזה? יש בזה כל מיני מחקרים ופרשנויות מעניינות. אבל מה שרציתי להגיד, כל מיני זה לא חשוב, רציתי רק להגיד, שתחילת הפרשה קשורה לסוף הפרשה. ובשניהם עוסקים בקבורה של יעקב בחברון. והמשמעות הפשוטה של הקבורה של יעקב בחברון היא לנער את עם ישראל. עם ישראל הולך להיות נאחז וחי במצרים, לפרות ולרבות, ותמלא הארץ אותם, כמו שנקרא בשבת הבאה. ויעקב, שהוא השורש של עם ישראל, הוא מצטרף לאברהם ויצחק. השורשים של עם ישראל הם בחברון. כלומר, עם ישראל הוא יהיה בגלות ללא שורשים. השורשים בארץ ישראל. ולכן לעולם לא נוכל להיאחז בגולה ולהשריש בשורשים עמוקים. ומכאן לדבר שיקרה איתנו לאורך כל ימי הגלות. אנחנו לא נקה שורשים בשום מקום. תמיד בגלות, אחרי שנקה שורשים, כביכול, באיזשהו מקום מסוים, יבואו הגויים ומה יעשו? יגרשו אותנו. ולפעמים יגרשו, לפעמים ירצחו. אבל לא נשתרש אף פעם בגלות, כי השורשים שלנו, אנחנו בקיום בלי שורשים, השורשים בארץ ישראל. אנחנו בעצם אהבות בארץ, אהבות זה השורשים. רק הנוף בגלות. זה אולי המשמעות של המעשה של הקבורה של יעקב בחברון. אולי זה הסיבה לאריכות. ואני רוצה לדבר על הלב של הפרשה, על החלק הפנימי. מה שנקרא ברכות יעקב לבניו. אני פותח בפרק, בראשית פרק ומתת. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כלומר, אני רוצה לספר לא את הסיפור של הגולה שאתם עומדים בפניה, אלא את הסיפור של אחרית הימים. מה שיהיה אחר הימים הקרובים, אחרית הימים, הימים שיבואו אחרי הימים הקרובים. הימים הקרובים הם גלות. הימים שיבואו אחרי הימים הקרובים הם ארץ ישראל. אז אני רוצה לספר לכם על חייכם בארץ ישראל. זאת אומרת שהברכות שלי, לא כתוב כאן ברכות, המילה ברכות כתובה רק בסוף. הדברים שיגיד יעקב לבניו שורים לחיים שלהם הארץ ישראליים. ואז הוא אומר, ראובן וחורייתה, שמעון ולוי אחים, יהודה אתה ידוך אחיך, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, בן פורת יוסף, בנימין זאב, יטרף. ואני מגיע לפסוק, שבט שבט, בן בן. ואז אני מגיע לפסוק האחרון, אחרי בנימין, כל אלה שבטי ישראל, 12. זאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם. איש אשר כברכתו ברך אותם. או, רק אחרי כל מה שנאמר כאן, נאמר שזה ברכות. כלומר, אנחנו רגילים שקוראים לפרשה הזאת, אם הייתי אומר לכם, תנו כותרת לפרשה, הייתם אומרים, הכותרת של הפרשה זה ברכות יעקב לבניו. אבל אתם לא יודעים את זה מההתחלה. אתם יודעים את זה רק מהפסוק האחרון. פסוק האחרון כתוב, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. אם נפרש שזה מוסף על מה שנאמר, אז עכשיו מגלים לנו שאלו הם ברכות. וכאן יש פסוק מעניין, איש אשר כברכתו ברך אותם. כל איש מהבנים, לפי ברכתו הוא ברך אותו. מה הפשט? אם אני אברך אותך, אז אני אברך אותך, אז זה ברכתך. מה פירוש? כל איש לפי ברכתו ברך אותו. מה הכוונה? ברור שאתה לא ברכת את שמעון ברכה של יששכר. איש אשר כברכתו ברך אותו. כל אחד לפי ברכתו ברך אותו. לכן אני רוצה שנייה אחת להעמיק. מה זה ברכה? אנחנו באים מספר בראשית. אנחנו לא נחתנו לפה. יש משמעות אחת בספר בראשית לנתינת ברכות. פגשנו נתינת ברכות בספר בראשית? בטח. הרי יעקב ועשיו רבו על הברכה מי יתברך מיצחק. וגם אצל יצחק היה ברור שבסופו של דבר אברהם נתן את ההמשכיות ליצחק. מה זה ברכה בספר בראשית? זה מי מקבל את ארץ ישראל. כלומר, הברכה זה להמשיך את החזון הגדול והייעוד של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בא אליו פתאום, נתאר את זה ככה, ואמר לו, אתה הולך להקים משפחה שתהפוך לחמולה, שתהפוך לעם בארץ מסוימת, ארץ כנען. ומתוך החיים האלה התברכו כל משפחות האדמה. מי ממשיך את החזון של בית אברהם? לא לוט, לא אליעזר ולא ישמעאל, אלא יצחק. כל אלה שאמרתי, הייתה מחשבה שהם ימשיכו. מי ממשיך מיצחק והלאה? לא עשיו, אלא יעקב. מי ממשיך מיעקב והלאה? יוסף, יהודה, על זה היה מלחמה. אבל, כמו שאמרנו שבת שעברה, יש את הבדיחה המפורסמת, הניתוח הצליח, אבל החולה מת. זה בדיוק על הפרשה שלנו. העסק הצליח וכולם התאחדו, החולה מת במרכאות, אבל בגלות. כלומר, היינו רוצים ש-12 שבטי התאחדו בארץ ישראל. זה לא קרה. האחדות במצרים. אבל זה גם משהו, זה גם טוב. זה לא גם טוב, זה מעולה. יש איזשהו אחדות. ומתברר שפה נעצר תהליך של מי בפנים ומי לא בפנים. פה מיטתו של יעקב שלמה. אתם מברכים ברכת המפיל בלילה לפני השינה? אתם אומרים, ותהה מיטתי שלמה לפניך? כן, זה כתוב בסידור. אז מי שאומר, אומר את זה, מי שלא אומר, כדאי להגיד, כתוב, כתוב בגמרא. ותהה מיטתי שלמה לפניך. מה זה תהה מיטתי שלמה לפניך? שהמיטה לא תישבר באמצע הלילה? לא צריך עוד כזה פחדן. אלא, תהה מיטתי, הכוונה, זרעי. כלומר, שהצאצאים שלי יהיו כמו יעקב אבינו, שמיטתו שלמה. המיטה של יעקב זה משהו מאוד מרכזי בפרשה, כמו שרואים, וישתחו ישראל על ראש המיטה, ואחר כך במשך הפרשה, שהם נושאים את המיטה של יעקב. מיטתו של יעקב שלמה, הכוונה, שלא כמו אברהם, שיש לו ישמעאל, ולא כמו יצחק, שיש לו עשיו, ליעקב יש י"ב שבטים, וכולם ממשיכים את עולמו של אברהם. אבל מה זה אומר? לפי מה שאמרנו, אמרנו שאנחנו באים לברכה מתוך ספר בראשית. אז מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, ישמעאל ויצחק נאבקו מי ימשיך את אברהם, זה מאבק על ארץ ישראל. מי ירש את ארץ כנען? ארץ כנען זה עסקת חבילה. אם אתה יורש את ארץ כנען, אתה יורש את התפקיד של אברהם המתחבר לכנען, ומכוחו מתברכים כל שפחות האדמה. אז או שזה קורה, או שזה קורה אז מי ממשיך, מי שיורש את כנען ממשיך את החזון הגדול, את הייעוד. אז זה יצחק, אז יצחק נאבק הזה עם ישמעאל. יעקב נאבק הזה עם עשיו. זה בעצם מאבק על הארץ. וכשכתוב שעשיו הולך על ארץ מפני יעקב אחיו, זה מפני שעשיו השלים עם הדבר הזה, שהוא לא יהיה ממש חלק אינטגרלי בשלב הזה של ההיסטוריה. ופה כולם צריכים לקבל את ארץ ישראל. איך אתה נותן ל-י"ב בנים את ארץ ישראל? תשובה, ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת וגם ארץ טובה ורחבה. יש מקום לכולם בארץ ישראל, ארץ כנען. ארץ ישראל זה לא ביטוי של התנ"ך, של התורה. ארץ כנען. יש מקום לכולם בארץ כנען. אבל צריך לחלק את הארץ. יש בארץ דרום, ויש צפון, יש מישור החוף, ויש גליל. יש... זה ארץ נפלאה, יש בה הכל. מה שיעקב אבינו עושה עכשיו, הוא הולך לטייל בין שבילי הארץ, ולהגיד כל שבט איפה הוא הולך לנחול. זה כנראה מה שמסתתר מאחורי ברכת יעקב לבניו. לא תמיד זה מפורש, אבל אנחנו ננסה לראות את זה. אבל רק שנייה אחת. חזרתי לשאלה הקודמת. מה פירוש אשר כברכתו ברך אותם? לכל אדם יש ברכה. מה הברכה שלך? הברכה שלך זה הנשמה שלך. כי מה זה ברכה? ברכה זה השפע האלוקי המחיה אותך. אני גוף, אני כלי, קיבול. אני, כל אחד מכם, הוא כלי. למה אתה כלי? זה נשמה. מה זה נשמה? זה שפע. זה מעיין שפועם בך. זה הברכה שלך. זה הפנימיות המחיה אותך. הנשמה היא כמו מים חיים, היא כמו ברכה. ואתה, כל אחד מאיתנו, הוא בריכה, הוא כלי. יש שלוש מדרגות. יש את הנשמה שלי, יש את הגוף שלי. מה היחס בין הנשמה לגוף? הנשמה היא האור, והגוף הוא הכלי. הנשמה היא השפע, היא הברכה, והגוף הוא כלי הקיבול. אבל יש עוד משהו. יש לי אדמה בארץ ישראל. אדמה זה כמו גוף. זה יותר גוף מהגוף. כן? זה כמו שיש נשמה, גוף ובית. אבל במקום בית, חלקת אדמה בארץ ישראל. האדמה, היחס בין עם ישראל לארץ ישראל, זה בדיוק כמו היחס בין נשמה לגוף. עם ישראל זה נשמה. זה אנשים. אנשים זה נשמות. ארץ ישראל זה טבע. זה אדמה. זה חומר. החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל זה חיבור בין נשמה לגוף. בסדר? תלכו עם הדימוי הזה כל החיים שלכם. עם ישראל זה נשמה, וארץ ישראל זה הגוף של עם ישראל. בדיוק כמו הנשמה והגוף שלכם. עכשיו, יוצא שלכל אחד מהבנים של יעקב יש ברכה. מה זה ברכה? יש לו נשמה. לכל אחד מהבנים נשמה אחרת. נשמה זה השפע האלוקי המחיה אותי. נשמה זה הייעוד שלי, זה התפקיד שלי, זה הרצ... כן. ומה מתברר? אומר הרב קוק בתחילת ספר אורות, שארץ ישראל חבוקה בסגולות פנימיות שמתאימות לסגולותיה של האומה. כלומר שעם ישראל זה עם אחד, אבל זה לא עם אחד בצורה שטחית, אלא זה עם אחד שהוא מורכב מכל מיני כוחות. ובסך הכל הכללי, יש בעם ישראל י"ב כוחות. וגם בארץ ישראל יש י"ב תחומים, י"ב גבולים. ולכל שבט מתאים לנחול במקום אחר. מדהים. יעקב אבינו בעצם אומר לנו פה, שארץ כנען לא, זה לא דבר אחד. יש גליל ויש הר. ויש נגב. ירוחם. בסדר? וכל מקום יש לו, הוא חלק, כל מקום הוא גוף של נשמה אחרת בנשמת ישראל. יש בית נשמות. זה בכללי. יום יבוא ונגיע לחומש ויקרא ונשמע שם שכל אחד מעם ישראל יש לו נחלה פרטית. כל אחד מיוצא מצרים. ויהיה איזה הרבה דיבורים בתורה. שנת יובל, הקרקעות חוזרות וזה. פה זה מתחיל. אז זה מתחיל ככה, שאברהם יורש את ארץ כנען. וכן יצחק וכן יעקב. אבל כשמגיעים לבית בית שבטים, אז בית בית שבטים יורשים לא את ארץ כנען בכללי, אלא בפרטי. כמו שאנשים אומרים היום. תחזור אליי בפרטי. יש קבוצה כללית, אבל עכשיו יצאנו מהקבוצה הכללית. כל שבט מקבל את הנחלה הפרטית שלו. ולכן הפירוש האהוב עליי, בפירושי הברכות פה, אז איש אשר כביר... סליחה, רק שנייה אחת. איש אשר כברכתו ברך אותם. כל שבט לפי נשמתו קיבל את האזור הגיאוגרפי שלו. הבעיה היא שפסוקי הברכות שיעקב אבינו מברך את עם ישראל, את השבטים, את הבנים שלו, הם כתובים בסגנון של שירה. אתם יודעים שהתורה לפעמים כתובה בסגנון של סיפור, פרוזה, לפעמים בסגנון של חוקים, כמו פרשת משפטים, ולפעמים בסגנון של שירה, כמו שירת הים, שירת האזינו וכו'. הברכות כתובות בסגנון של שירה. מה משמעות הדבר? שירה תמיד יותר עמומה. המשמעות לא תמיד נראה. זה קצת מזכיר מה שחז"ל אומרים על הפסוקים פה. חז"ל אומרים שיעקב ביקש לגלות את הקץ ונסתה ממנו. אני לא יודע מה בדיוק כוונתם של חז"ל, זו שאלה גדולה. אבל גם אנחנו מבקשים לגלות את הקץ מתוך הפסוקים האלה, והפסוקים האלה קצת מתחמקמקים. מאוד קשה, לא תמיד הכל הפשט מובן. יש פה הפסוקים האלה הם יותר רמזים. ואנחנו נלך לפי השיטה שהם מרמזים על השבט ועל חלקו בארץ ישראל. אבל זה רמזים. אז לכן זה לפעמים נראה לכם אולי טיפה רחוק, אבל זה הפירוש הפשוט של הדברים פה. אז קודם כל, כן, נתנו פה את המבט הכללי. ויש פה דבר מאוד מעניין, שימו לב מה קרה פה. פרשת ויחי זה פרשה של גלות. עם ישראל בגלות. אנחנו רואים שיוסף הוא לא חופשי. הוא לא חופשי לקבור את אביו. ובסוף הפרשה שמתואר מותו של יוסף, אין בכלל מחשבה שיביאו את יוסף עכשיו לארץ כנען, אלא פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי. זאת אומרת, הפרשה, עם ישראל הוא לא יכול לעזוב את הגלות. יש פה שאלה גדולה, למה לא? הרי יוסף הוא מנכ״ל מצרים. כנראה שעם ישראל כבר לא חופשי במצרים, לא נעריך בזה, זה נושא בפני עצמו. אז זה פרשה של גלות. מה קורה לעם ישראל בגלות? הרבה דברים. אחד הדברים שקורים לעם ישראל בגלות, שעם ישראל בגלות מפתח את הכיסופים לארץ ישראל. אמר רבי יהודה הלוי, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ייכספו אליה בני ישראל, תכלית שוקה וכוסף, עד אשר יכוננו את עפרה. ככה מסתיים הספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. ירושלים לא תיבנה רק כאשר עם ישראל יהיה מאוד מאוד נחשף אליה. מה שקורה בגלות זה מה שקורה כשאתה נמצא רחוק ממישהו. אם אתה אוהב מישהו, אתה מתרחק ממנו, אז מה קורה לך? אתה מתגעגע. מה שקורה פה ליעקב אבינו, שיעקב אבינו, שמכיר את הארץ וחי בה הרבה שנים, יחסית, הוא פשוט עכשיו, באמצע הגלות, מצייר לעם ישראל את הארץ. פותח יעקב אבינו מפה, וממש הולך איתם באצבע, ועובר איתם על כל הארץ, מתוך חזון, מתוך ציפייה. זאת אומרת, יעקב אבינו מבסס את המושג של הכיסופים לארץ ישראל. אין פרשה יותר ארץ ישראלית מפרשת ויחי, אבל כולה גלותית, כי ככה זה. בעומק הגלות יש עומק הכיסופים לארץ ישראל. אז ככה. בואו נתבונן עכשיו על הברכות ונראה דברים מופלאים. כשמסתכלים על הברכות רואים אם יש פה מישהו שהוא קומוניסט או סוציאליסט או לוחם שוויון קיצוני שלא יבוא לפרשת ויחי. דבר מרכזי לפרשת ויחי שאין שוויון בין השבטים. כלומר, אחד קיבל ברכה קצרה, אחד קיבל ברכה ארוכה. במילים. ויהיה דבר לפלא, שאם קיבלת הרבה ברכה במילים, אתה תראה אחרי זה בארץ ישראל, שיש לך גם הרבה קילומטרים, הרבה דונמים. כלומר, אנחנו רואים, יש פה ממש איזשהו מפת שקפים, שיושבת על ארץ ישראל, ותשמע, כיוון ליהודה יש נחלה גדולה, אז הוא כותב את הברכה על הנחלה שלו. אני אומר את זה בצחוק, אבל ברצינות. הוא כותב את הברכה על המפה. הברכה היא ארוכה, אז זה לקח הרבה מקום. מה אני אעשה? זה כמו שבמפות, נשים לכתוב את ישראל על בתוך מדינת ישראל. אז אין מקום. אז כותבים את זה בים. נכון? אז אותו דבר, כותבים את הברכה של יהודה, אז היא מאוד ארוכה, אז יהודה קיבל הרבה. כותבים את הברכה של יוסף, היא מאוד ארוכה, אז יוסף קיבל הרבה. אז ברכות אחרות הן קצרות, זה כל מיני מקומות קצרים במפה. ממש כגודל הברכה, גודל הנחלה. והיא הדבר לפלא. עכשיו בואו נראה את בואו נראה שהברכות מסודרות מאוד על הסדר שלהם. שמעתי מהרב תמיר גרנות, מראשי ישיבת אורות שאול בתל אביב. מכירים את הישיבה הזאת? אוקיי. תראו. אני שנייה אחת מדלג על ראובן, שמעון ולוי. ולמה אני מדלג עליהם? כי מי שיקרא אותם ירגיש שיעקב בעצם מוכיח אותם. זה לא נעים לשמוע את הדברים האלה. ראובן, בחורי אתה. אמנם אתה בחורי, אמנם אתה כוחי וראשית עוני. כלומר, אתה טיפת הזרע הראשונה. אבל, והיה ראוי לך לקבל יתרון בסעת, בגדולה, ויתר אז, לקבל את העוז, את הכוח, את השלטון. אבל אתה היית כמו, היית פחז, היית, נהגת בפחזות, בזריזות, כמים, כמו מים זורמים שזורמים מהר. ולכן, אל תותר, אתה לא מקבל יתרון במעלה. כי עלית משכבי אביך, יש פה רמז, זה הסיפור בלהה, אז חיללת יצוי אלה, ועם סתומות. איפה ארץ ישראל שדיברתי עליה? איפה, אני רק רואה פה איזשהו, איזשהו משהו מאוד מאוד עצוב. אז לכן אני רוצה להתעלם שני אחד מראובן, וגם אני רוצה להתעלם משמעון ולוי, שנאמר להם כאן שמעון ולוי אחים, אבל איזה מין אחים, כלי חמאס מחירותיהם, לא משנה מה זה מחירותיהם, לא ברור, אבל יש להם כלים עזים של חמאס, אל תבוא נפשי בסודם, לא תחד כבודי בקהלם, בכעסם הרגו, ויקרו שור, ארור הפעם. מה, איפה פה לא נעים, אז בואו נדלג עליהם. לא דילגתי, אבל כאילו דילגתי. דילגנו עליהם. עכשיו נתחיל מיהודה. טוב, אני עכשיו לא מפרש כל דבר, אני קורא. יהודה, אתה יודוך אחריך, ידך בעורף אביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, רבץ כאריה וכל אבי, לא יסרו שבט מיהודה ומחוקק כבן רגליו. מנהיגים יבואו מיהודה, שבט ומחוקק זה מנהיגים. עד כי יבוא שילה ולא ייקח תמים. העד הזה זה לא עד ואז אחרי זה לא. אלא עד היום הגדול והנחשף. שהוא, יש פה שם. אחר כך מדובר על ארץ מגדלת ענבים ויין. קושר אל הגפן את העיר ואל הסורק אל הגפן. קושר את בן האתון ומעמיס את האתון ואת העיר בשקולות ענבים. ואז שדורכים על הענבים בגת, אז בגדי הדורכים מתלכלכים במיץ של הענבים. כי בס ביין, הם לא באים עם בגדים של המקומות האלה בביג פשן שקונים בהם בגדים. הם באים עם בגדי עבודה. כי בס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, כסות. כלומר, מלא יין, מלא ברכה, ולא רק יין יש שם, אלא גם ולבן שיניים מחלב, הרבה צון, הרבה חלב, הרבה יין. טוב, מדבר כאן על מלכות והנהגה, על ברכת יין, על ברכת צון, הרבה פסוקים, הרבה מילים, הרבה ברכה. אחרי יהודה, יש לנו שני שבטים, זבולון ויששכר. יחסית תמציתיים, זבולון, לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות, חוף, 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 מזכיר לנו איזה עיר, איזה עיר בארץ מזכירה חוף, ימים, חוף, אוניות, חיפה. וירחתו עד מגיע עד צידון, יששכר חמור גם עובד בין המשפטיים, והר מנוחה כיתה עובד ארץ, לא ניכנס ליששכר, יששכר, להמשך של יששכר, יששכר חמור חזק עם עצמות גדולות שרובץ בין המשפטיים. מה זה בין המשפטה? מן הגדרות. זה רומז לעמק ישראל, כבר אומר לכם, שעמק ישראל נמצא בין הגדרות, מדרום לעמק ישראל נמצאים הרי הגלבוע, מצפון לעמק ישראל נמצאים הרי נצרת, בקעה גדולה, הבקעה הכי יפה של ארץ ישראל, הכי נוח לעשות שם חקלאות, לא ערים, בקעה שטוחה, אין לנו הרבה בקעות כאלה בארץ, כאלה רחבות, עמק ישראל, שכר. דן, ידין עמוק יחד שבטי ישראל. יהי דן החש על הדרך, שיפון על היוח, הנושך יקבי סוס, ויפור לוחבו אחור. נקודה. דן בכלל, אם יששכר וזבולון, מאוד מאוד מרמזים על נחלות ספציפיות, דן מדבר על כוחו הלוחמני. דן הוא לוחם שלוחם בסגנון של נחש. מה הסגנון של נחש? נחש לא בא אליך פנים מול פנים, הוא לא בא עם הרבה נחשים שכולם קופצים אליך, אלא הנחש בא מאחור. הוא נושך, מעקב של הסוס, והסוס משתגע ומפיל רוחבו אחור. זאת אומרת שדן הוא לוחם, לוחם צללים מיחידה סודית כזאת. טוב, אז יש פסוק, בואו מה הקשר שלו. ישועתך קיוויתי אדוני. ואז מגיע גד, וגם גד הוא לוחם, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. כלומר, גדודים נשלחים מגד. והוא, יש לזה כמה פירושים, אבל נגיד, הוא ירדו, ישלח את לוחמיו, את הגדודים, והם ירדפו אחרי העקב של האויבים. אז מה ההבדל בין דן לגד? שניהם, מה המכנה המשותף לגד ודן? שניהם קשורים ל... לעקב גם, וגם עוד משהו, ל... לוחמה. אלא שדן הוא לוחם חרש מסיירת פלונית, ואילו גד הוא מהגדודים. גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. בסדר? אז מאיפה אתם מעדיפים להיות? בדן או בגד? אתם הסדרניקים. שאלתי אותם, לא אתכם. אוקיי. עכשיו, אנחנו קופצים לאשר ונפתלי. אמרתי לכם קודם שיששכר קשור לעמק ישראל. זבולון לפי... בינתיים, יש איזה... זבולון יש איזשהו משהו שקרה לו בהיסטוריה בספר יהושע, אבל בפשט של... זבולון קשור לחוף הים הצפוני, מפרץ חיפה והצידון. אנחנו פה אנשי הדרום, אבל מי שמכיר. מחיפה ועד נהריה, צפון. עכשיו תראו את אשר ונפתלי. אשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. אשר נוחלים בגליל המערבי. יעני מעלות. תמיד אומרים שהביאו תמיד, אתם זוכרים בחנוכה שדיברו על כך ש... לא צריכים להביא שמן. איפה מביאים שמן? מהגליל המערבי. אז אשר שמנה לחמו. הלחם שמגיע מאשר הוא שמן, מלא שמן. יש להם הרבה שמן, לא מצמקים שם בשמן. שמנה לחמו. והוא ייתן מעדני מלך. אוכל עם הרבה שמן הוא נחשב תמיד לאוכל, לא יודע, לא בקי במתכונים, אבל עכשיו לאוכל יותר שמן וטוב, ככה תמיד אומרים. אשר שמנה לחמו. כלומר, ארץ המגדלת זיתים, אשר הנחלה הכי צפונית, בגזרה המערבית. נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. נפתלי זכה בארץ הכנרת, בקעת הכנרת, והיא איילה שלוחה. איילה זה כמו אל פרן. יש בזה הרבה פירושים, אני אומר לכם. אל, איילה, שטחי גידול. שלוחה, אחד הפירושים הנפוצים, מלשון שלחין. שלחין זה ארץ שלא שותה מי גשמים, אלא משותה ממים שמצויים בעד, מצויים. לכן, מי שזוכה לכנרת וזוכה לעמק החולה, הוא זוכה בעצם לאזור של המים של ארץ ישראל. אנחנו מגיעים לכנרת, לירדן, לדן, לבניאס, לכל האזורים האלה. אנחנו מגיעים פתאום לארץ שהיא ארץ טרופית, מלאה במים. כן? אז נפתלי זכה בכל המים האלה, שזה איילה שלוחה, שטחי שלחין, הנותן אמרי שפר. זאת אומרת שאנשים מברכים, ככה כתוב בפסוקים, על רוב הברכה שלו. טוב, היינו פה במלא מלא קצרים. זבולון, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, כולם עוד תק, פסוק, פסוק, תח, תח, פח. ופתאום באים אל יוסף. משהו כמו יהודה, בן פורת יוסף. ענף פורה יוסף. ענף פורה הגדל על גבי מעיינות. קודם דיברנו על המלכות של יהודה, עכשיו אנחנו מדברים על מעין מלכות של יוסף. וימררו וברובו, והסתמו בעלי חיצים, הוא עבר במרירות. אבל בסוף התשע ואיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו קיבלו פז. זה בא לו מאביר יעקב, משם הוא נהיה רועה של אבן ישראל. ואז פתאום יוסף מקבל המון זה לגבי מעמדו של יוסף, עכשיו לגבי ברכת נחלתו, ברכות שמיים מעל גשם, ברכות היום רובצת תחת, כלומר מתחת לשמיים יש את ברכות מי התהום שעולים במעיינות, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך, זה שלי, אני אביך, יעקב אומר לי יוסף, גבו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם, אתה תגיע רחוק רחוק. איפה יוסף נוחל? יוסף נוחל מבית אל ועד הגלבוע. זאת אומרת, עד קצה, כאן. ויש לו את כל עמק המעיינות, עמק בית שאן והשרון. ועוד חצי המנשה הולך רחוק לכיוון הבשן והגולן. זאת אומרת, יוסף הוא נחלה ארוכה, ולכן גם פסוקיו ארוכים. הנחלה שלו מלאה בכל מה שיש פה. גם מעיינות וגם גשמים. ארץ הזבת חלב ודבש העיקרית זה ארצו של יוסף. עכשיו, נשאר לנו אחד אחרון, בנימין, רק עם פסוק קצר מאוד. בנימין זאב, יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שעל. מי שגר באזור בנימין, מכיר את הסמל של הזאב שיש בכל שלט. אז היום מועצה אזורית נוטה בנימין, היא נורא ענקית, נכון? קולט קורא, אבל זה מוזר. נחלה על בנימין, נחלה ממש קטנה. היא שרוך קטן. שרוך שעולה מיריחו. מגיע לבית אל, התקדם עוד טיפה. מערבה, כיוון. קריית יערים, וזהו. אין להם כמעט רוחב. בין בית אל לאופרה. בין מכמס היום לאופרה. זה הרוחב. זה עולה מיריחו, וקצת מגיע מערב, אבל לא יותר. ויש, מאוד קשה להבין את הפירוש פה, אבל אחד הפירושים היפים, זה שיש הרבה, כי בשטח הכל כך קטן הזה, יש פער גדול באקלים, בין הר בעל חצור, המתנסה לגובה עצום מעל בית אל, לאופרה, לבין בקעת יריחו. אז מקום חם, מבשילים או עיבולים מהר. בבוקר זה באביב. יאכל עד, עד זה שלל, כוונה ליבול. ולערב, גם, הוא, גם כיוון שהוא יש בו, יש בו גם את הגבעים של, 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 של אופרה ובית אל, לכן גם לערב הוא חלק שלל. יש לו יבולים של ארץ חמה בבקעת יריחו, ויבולים של ארץ קרה בהר בחצור. אפשר להגיד, עכשיו, תראו משהו, משהו מעניין על בנימין. יש פה משהו מעליב על בנימין. לכל שבט נתנו פה פרשייה של תנך. ולבנימין לא נתנו פרשייה. בנימין, כתוב ככה, בנימין זה ויתרף, בבוקר יאכל עד אל ערך חלק שלל, ולא עושים כאן הפסקה. לכן ביקשתי שיהיו תנך קורן, שתראו את הפרשיות. אלא מיד כתוב, כל אלה שבטי ישראל 12. מכניסים אותו עם כל הברכה הכללית לשבטים פתאום. לא עשו לו, אני בנימין, תנו לי פרשייה משל עצמי. לא, 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 אתה מקבל עם כול, אתה כאילו נספח כזה, שכחו אותך, ואתה נזכרים בך, מכניסים אותך. וגם הנחלה שלך מאוד קטנה, היא כמעט, כמעט נבלעת. אז כאילו, זה מתאים, זה מתאים, הפסוקים מתאימים לנחלה שלך. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איך זה בנוי. מבחינה ספרותית, כל הברכות פה. מי שחושב שארץ ישראל התחלקה לכל השבטים בשווה, הוא פשוט טועה. הוא כנראה לא מכיר את מפת השבטים, הוא לא מכיר את הארץ, הוא לא יודע מה הוא לא מכיר. אלא פחות או יותר, ארץ ישראל התחלקה לשני שבטים, יהודה ויוסף. ונשאר לכל השבטים האחרים. זה גם, תראו את זה בספר יהושע, בצורה מאוד בולטת, גם, גם בחינת הזמן של החלוקה. זו סוגיה ארוכה ומעניינת. ואפשר להגיד ש... טוב, זה מאוד ברור, יהודה מול יוסף, שני מלכים. שני מלכים פה. קודקוד נזיר אחיו, זה יוסף. יהודה תעדוך אחיך, זה יהודה. וכביכול, ארץ ישראל מחולקת לדרום ולצפון. עכשיו, תראו איך זה בנוי. אני צריך להתארגן פה עם כל ה... כן. נשתמש בשני צבעים. ונראה. שיש לנו פה את... יהודה, ואחרי יהודה באים זבולון פלוס יששכר, ואז בא דן. בסדר? אחר כך כתוב לישועתך קיוויתי השם. ואז מגיע שבט גד. ואז מגיעים אשר פלוס נפתלי. ואז מגיע יוסף. מי נמצא למטה? פה נמצאים ראובן, שמעון, לוי, פה נמצא בנימין. זה ימין, וזה שמאל. ימין ושמאל בתנ״ך זה דרום, ימין זה דרום. ושמאל זה צפון. בתנ״ך, כן, כולם יודעים, נכון? אדם עומד עם הפנים קדימה, קדמה זה המזרח, ימין זה דרום, שמאל זה צפון, מערב זה אחור, זה בכל התנ״ך ככה, לא נאריך בזה. בעצם, יהודה מקבל את דרומה של ארץ כנען. יוסף מקבל את צפונה של ארץ כנען. אבל גם יהודה וגם יוסף זה לא בדיוק דרום וצפון. אלא זה דרום וצפון ביחס לנקודת המרכז שהיא כביכול ירושלים, שעוד לא מדובר עליה כאן, שהיא בעצם הסיפור הסודי של בנימין, שהוא נוחת ירושלים. אחר כך יש לארץ ישראל חלק אחר לגמרי. השבטים הבאים, השבטים האלה, הם, היום כשאתה אומר, אני גר בצפון, אתה מתכוון לאחת מארבע הנחלות האלה. אבל יש הבדל. זבולון ויששכר זה הצפון הקרוב אלינו, הצפון הדרומי. כלומר, נקרא לזה צפון, אבל דרומי. לכן הוא שייך לחבילה של יהודה. וזה צפון צפוני. אשר זה הגליל המערבי, זה מעלות. נפתלי זה עמק החולה ועמק הכנרת. זבולון ויששכר זה עמק יזרעאל. זבולון זה בעיה קצת, זה חיפה, בסדר? יש בעיה כי הוא קצת, הוא לא הצליח לרשת, אז הוא זז קצת מזרחה. היום יש מקום שנקרא עמק זבולון, שנמצא מיד שאתה, מיד אחרי יוקנעם. זה צפון קרוב, זה צפון צפוני. זאת אומרת ש... מתארים כאן בעצם את הנוכל העיקרי בדרום ואת מי שהוא שייך לבחינה של יהודה שהוא נוכל גם את הדרום אבל לא הדרום, הדרום אלא הדרום של החלק הרחוק כי יש לנו דרום וצפון בחלק הקרוב, קרוב לירושלים זה יהודה ויוסף, שני המלכים ואז אנחנו מגיעים אל הרחוק כשמגיעים אל הרחוק גם בו יש חלוקה יש את הדרום הרחוק, ויש את הצפון הרחוק. איפה אתם רוצים לגור? שתהיו גדולים. מי רוצה לגור במטולה? אתה רוצה. אני חושב שזה המקום הכי נחמד. נפתלי. מטולה. טוב. עכשיו שימו לב, אני עולה עוד למעלה. דן מול גד. עכשיו שימו לב טוב, דבר מעניין. כשמדברים על יהודה ויוסף, מדברים פה על הרבה נסים. קודם כל קובעים את מעמדם. יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה כמו אריה. יוסף, אתה פורה. אתה בעצם בהסתמו, אבל ותשב ביתן קשתו, והשלימו איתך. קודקוד נזיר רחב, קובעים את מעמדם. ואז מדברים על נחלתם, לא בצורת מקום, אלא בצורת ברכה. אתה מקום מגדל גפנים. מקום של צון, לא רוצה להסביר לכם למה יהודה, זה קשור דווקא לנחלת יהודה שלי, על גבול המדבר וזה. יוסף, אתה בכלל, יש לך מעיינות, ברכת שדיים ורחם, תאום, תאום וזה, מעיינות. מדברים המון המון על, 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 על התיאור של השפע שיש בנחלה שלהם. אבל, אז זה יהודה ויוסף. פה מה מתארים? גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, בכולם מתארים את הנחלה בצורה הכי פשוטה. זבולון לחוף ימים. ישכר חמור גרם, הסברנו את זה עמק ישראל, בין המשפטיים. אשר שמנה לחמור בגלל הגידולים של מטעי הזיתים באשר, מתאים לאקלים שם זה. נפתלי, המישורים של עמק החולה, המישורים, הבקעה של הכנרת ושל עמק החולה שמגדלת פירות, גם חום וגם מים וכל מה שיש באזור נפתלי. מתארים בעצם בצורה מאוד פשוטה את הנחלות. ואז עוברים לפה, מה אמרנו דן וגד? לוחמים. כלומר, הם החיילים, הם החיילים של עם ישראל. איפה הם נוחלים? למה דן צריך לתפוס כלוחם חרש את העקב של הסוס. כי דן זכה לנחלה הכי קשה, לגוש דן. היום גוש דן זה הגטו הגדול של מדינת ישראל. נכון? כי זה משהו מאוד מיוחד שאנחנו, רק אצלנו זה ככה שגוש דן הוא כולו יהודי, וכל היהודים גרים בגוש דן. חוץ מכמה משוגעים. אבל באורגינל, לאורך, בהיסטוריה, דווקא גוש דן היה גוש שהכי קשה ל... למה? כי היהודים טובים בהרים. אבל במישור החוף יש לך את הכנענים ואת הפלישתים. ומה קורה כשיש לך אזור של מישור? יש לך מרכבות, טנקים. יהודים הם לא, 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 לא זה הנסק שלהם. גם עם 180, אותו דבר. הטנקים זה היה לכנענים, ולכן לא הצלחנו להוריש את, 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 את אזור החוף. ובשביל זה צריך את דן, שדן הוא יכול להתמודד עם המרכבות בדרך הלחימה. שמשון היה הביטוי הכי, אם שמשון היה מצליח לתת את כוחו, שמשון היה בדיוק אותו דבר. מי זה שמשון? שמשון זה לוחם בסיירת מטכ"ל. נכנס בשקט בלילה לעזה, בתחפושת, שובר את השערים, לוקח אותם לחברון. כן? עושה כל מיני דברים כאלה. נכנס לאשקלון, מכה 30 אנשים, לוקח את הבגדים שלהם, נותן אותם להם. זה שמשון, נכון? אז זה מתאים לשבט דן. גד איפה הוא נמצא? גד נמצא, איפה נמצא גד? גד נמצא איפה שהיום מדינת ירדן. מול יריחו זה גד. בצפון על כיוון הגלעד הדרומי. שם זה האזור הפרוץ. שמשם יכולים להגיע מדיינים ושוסים והמונים. אז הוא בעצם שומר על האזור שיכול, שיכולים להגיע ממנו אויבים. ולכן הוא גיבור וכו' וכו'. ולכן מאוד מובן שבין שני הלוחמים מגיע הפסוק לישועתך קיוויתי השם. כביכול, הלוחמים צריכים את ה... באמצע, הלוחמים בעצם מספרים לנו שהסיפור של ירושת הארץ לא היה פשוט. זה לא היה כאילו שבאים לארץ ויושבים והכל טוב. אלא יהיה מלחמה, ועם ישראל צריך לצעוק ישועתך, קיוויתי השם, זה בדיוק מוצא בלב הלוחמים. אז זה לא שייך רק לדן, זה שייך ללב. יש כאן בעצם מין עכשיו, כל השבטים שנמצאים לפני המבנה הזה, הם שבטים, וזה, צריך להאריך בזה, אבל לא נאריך בזה עכשיו, שבעצם הם נדחו מנחלה הרגילה. ראובן, אתה היית צריך להיות יתר סט ויתר אז. מה הנחלה העיקרית של ארץ ישראל? חברון. כי זה הבית של אברהם. שם קבורים האבות. לא רק קבורים האבות. זה הנחלה העיקרית. עד ירושלים, חברון זה הסיפור. גם בסופו של דבר ירושלים זה גבול נחלת חברון. ולכן בעצם איפה יהודה, איפה ראובן היה צריך להיות? במקום של יהודה. אבל ראובן אתה נדחית. בגלל שנדחית, אז זזת מחברון, לאן מזיזים אותך? לעבר ירדן המזרחי. מול חברון, ננחל ראובן, בצד השני, בעבר ירדן המזרחי. צפון לנחל ארנון. מי ארנון? ועד אזור יריחו, זה נחלת ראובן. עכשיו, זה לא רק כללה, זה לא כללה. הפחזות שלך, יש בו תכונה עמוקה. אתה גם תבקש נחלה. ברגע שאנחנו נעבור את הארנון, יגיד ראובן, אני רוצה להיות כאן. זו תכונה שהיא לא שלילית, יש לה משמעות עמוקה. יש אנשים שהם הכי מהר, אולי הם לא יניגו בסוף, אבל הם קבעו משהו ראשוני. שהיה חשוב שמישהו יעשה אותו. וזה ראובן עשה. ושמעון ולוי כבר כולם מכירים. שמעון ולוי הם הקנאים לזהותה של כנסת ישראל. אני לא יכול לתת לכם נחלה וששבט לוי יהיה פה, שבט שמעון יהיה שם. אלא אתם מתפזרים בתוך עם ישראל. החלקם ביעקב, זה בעיקר על שמעון, ששמעון קיבל כל מיני חלקים מתוך נחלות. הנחלה העיקרית שלו היא נבלעה בשבט יהודה, אבל יש לו גם נחלות בשבטים צפוניים יותר. ואפיצם בישראל זה לוי, שבסופו של דבר יהיה לו 48 ערים בכל רחבי ארץ ישראל, כי אתם קנאים לזהותה של כנסת ישראל. אתם כאילו המלח שנותן טעם לתבשיל. אם כל המלח מתרכז במקום אחד, אז פה תפל ופה מלוח. אבל אם מפזרים את המלח בכל התבשיל ומערבבים, זה החלקם ביעקב פוצם בישראל. בנימין, אתה לא שבט בכלל. אתה מחבר את כל השבטים. לכן הפסוק שלך הקצר עם הנחלה הקטנה שלך, אתה תלמין, תבין את התפקיד הקריטי שלך. אתה ירושלים, אתה בדיוק בתפר בין יהודה ליוסף. התפר הזה צריך להיות המרווח הקטן שבין יהודה ליוסף. אתה מחבר את שניהם ביחד. ולכן אתה קשור לפסוק שלך יבוא בתוך הפסוקים של כלל האחים. כי אתה כמעין כוח שמחבר את כולם ביחד. תודה רבה. נעצור כאן. קיבלת?